משפחתיות. זהו, זה השיעור האחרון של הסיבוב הנוכחי על התפילה כאן מרחב. כן, אם יש לכם עוד רעיונות לקדם את זה, עד רבה. אבל אני מבחינתי מיציתי את מה שהיה לי להגיד בנושא. מה שהייתי רוצה לעשות היום, קצת שונה במבנה, עד עכשיו מהניסיון שלי היה לעשות כל מיני צירופים, להביא הקשרים תיאורטיים ולמשוך אותם לתוך, לצרף אותם, לקרוא איתם כל מיני מקורות יהודיים. היום מה שאני אעשה זה יותר להציג איזושהי עמדה על בסיס המקורות שהבאתי פה, שנייה אני אגיד מאיפה הם, ולנסות לתאר איזשהו אופן של תפילה שמתקשר דרך תוך כדי, אני אזכיר כל מיני מקורות שהתאחדנו בהם, בעיקר נפש החיים, קצת המקורות שהיינו בשיעור הראשון, אבל זה יותר ברמה המטאפורית, זה סוג של הצעה כאילו שאני מציע אותו לאיזשהו פירוש המקורות שאני יכול להציג אותו כפירוש משכנע. וגם זה יותר, גם מבחינת המקורות שהבאתי, זה יותר סוג של פרשנות יצירתית, לכן אני פחות יכול להציב את זה כמקורות הלימוד, ויותר כאילו איזה מין קריאה שלהם שאני יכול להציג, ואחרי זה תתייחסו למה שאני מנסה לעשות איתם יותר מאשר המקורות, זה לפחות מה שמעניין אותי יותר. מקווה שאני אצליח להציג את זה בצורה בהירה ומעניינת, אם זה יהיה משהו מועיל ושימושי. לכן זה יהיה קצת פחות בחלק הראשון, קצת יותר הרצאתי ופחות לימודי. כי המקורות שהבאתי הם באמת סוג של הבלחות שדליתי אותם, כי היה לי מכל מיני מחשבות עליהם, ואני אנסה להעתיק את המחשבות ודרך המקורות, ואז נראה, נדבר עליהם. אני אצליח לעוף מפה כנראה בסביבות 3:20, זה זמן קצר, מקווה שנספיק להגיע לעומקים הרצויים. לא, זה הכל דברים של מישל דה סרטו, שהוא היה צרפתי חשוב, הזכרנו אותו כבר פעם בהקשר הזה. הקטע הראשון והאחרון הם מתוך ספר שתורגם לעברית שנקרא המצאת היומיום. האחרים לקוחים מספר אחר, אני עשיתי להם תרגום דל מאנגלית, אז תצטרכו להסתפק בזה. כן, תפילה כבריחה, זה מבחינת החזרה למקורות דיברנו עד עכשיו, אני חושב שעשינו בשיעור הראשון איזה מיפוי יפה שיצגנו דרך הגמרות שלושה אפשרויות, דיברנו על תפילה, על שכינה בכל מקום, ולקחנו את זה לכל מיני מקומות, דיברנו על שכינה בבית המקדש, על הנוכחות של איזשהו מוקד שהמרחב מתארגן סביבו, ואיך שההתכוונות של התפילה נבנית סביב זה. וקצת דיברנו על תפילה השכינה במערב, זרקנו איזה כמה אמירות על המשמעות של הביטוי הזה של שכינה במערב, כמו שהגמרא מבינה אותו, שאומר שהתפילה מתכוונת למשהו שנמצא מחוץ לעולם, ועדיין הוא משמש כאיזשהו כותל של התכוונות. כמה שבדיונים בגמרא שם על המשנה שהם לוקחים איזה מתכוונת להלכה, עולה שהתפיסה של שכינה במערב היא יוצרת את ה... היא מעניקה משמעות לוקטור, לציר הזה שנפתח בין כל מקום שאתה נמצא בו לבין המערב, ועכשיו צריך לפנות אותו מכל מיני מניעות, בניגוד למה שקורה בפנייה לירושלים, שבה הדרך לירושלים פחות משמעותית, אלא רק המוקד, היעד, וזה שנוכח, לעומת הביטוי של שכינה במערב, שיותר שם את הדגש על הוקטור, על הכיוון, על התנועה, זה הכיוון שהייתי רוצה להתגלגל איתו עכשיו, דרך המקורות שהבאתי. נתחיל ככה לקרוא ולהגיד דברים, ותוך כדי אתם כמובן מוזמנים להגיב ולהבהיר. ככה, חלק הראשון עושה הבחנה יפה בין מה שהוא קורא מקום ומרחב. בגדול מה שאולי כדאי לדעת על דסרטו לפני, הוא, יש לו חיבור של כל מיני דברים. גם היה היסטוריון שהתעסק הרבה בהיסטוריה של המיסטיקה, הפסקאות ב' ג' וד' הם מתייחסות לזה. הוא גם... היה קשור לפסיכואנליזה, זה הפסקה האחרונה, היא קשורה לזה בעיקר, והוא גם מתעסק בשאלות של חקר תרבות ותפיסות ויחסים בין תרבויות באופן שהוא לכאורה מחולן, אבל בעצם גם כשהוא מדבר על הדברים האלה, יש בתוכם הרבה מהתנועות שהוא מזהה אותם כשהוא מדבר על מיסטיקה. אז חלק הראשון מדבר בתוך ההקשר התרבותי על ההבחנה בין מקום למרחב. זה דומה קצת להבחנות של מרלו פונטי שראינו שבוע שעבר, הוא מתייחס אליהם, אבל היא מנגינה קצת אחרת. אז ככה, מקום. מקום הוא סדר שעל פיו רכיבים מחולקים מתוך יחסים של קיום יחד. נקרא ואז נסביר. מכאן שנשללת האפשרות ששני דברים יהיו באותו מקום. שולט כאן חוק היסוד המובהק. הרכיבים הנבחנים מצויים אלה לצד אלה. כל אחד מהם ממוקם במקום מובהק ונבדל שהוא מגדיר לעצמו. לפיכך, המקום הוא תצורה רגעית של עמדות ומחייב רמז של יציבות. אני חושב שמה שהוא רוצה להגיד יהיה יותר מובהר ומסיב את הניגוד, זה נקרא קודם גם את הפסקה השנייה. ישנו מרחב, בניגוד למקום, מרגע שמתייחסים לוקטורים של כיוון, לגבהים של מהירות ולמשתנה הזמן. המרחב הוא התתלבות של גופים ניידים. במובן מסוים הוא מונע בידי מכלול התנועות הנפרסות בו. המרחב מוגדר כתוצא, מוצר מכוחן של הפעולות המכוונות אותו, יצקות בו נסיבות, מעניקות לו זמן וגורמות לו לתפקד כאחדות רב ערכית של תוכניות יריבות ושל קרבות חוזיות. בקצרה, המרחב הוא מקום שמשתמשים בו. כך צועדים הופכים למרחב את הרחוב שתוכנית בינוי הגדירה באופן גיאומטרי. מדומה לכך, הקריאה היא המרחב שנוצר באמצעות שימוש במקום הגלום במערכת של סימנים, כתוב כלשהו.
המקום פה מגדיל החלל, כאילו?
מה, במה שדיברנו שבוע שעבר? אני לא זוכר מה בדיוק כל המונחים שהשתמשנו, אבל יש כל מיני... המקום מבחינה זו דומה למה שתיארנו שבוע שעבר כתפיסה, לא יודע אם בדיוק מיתוי השתמשנו, אבל כאילו תפיסה שיותר אובייקטיבית, אבל המרחב הוא משהו קצת אחר ממה שדיברנו שבוע שעבר. המקום באמת דומה מבחינה זו שהוא סוג של מבט מלמעלה. אני מסתכל על הדברים הקבועים, אני מצייר מפה, אני מסרטט בו את כל הנקודות הקיימות, כל הדברים שכל אחד יש לו את הנקודה שלו על המפה, שני דברים לא יכולים להיות באותו מקום. האמירה שיש שם דברים לא יכולים להיות, מעבר לזה שהיא בנאלית, היא ממחישה את זה שהדבר מוגדר לפי המקום שהוא תופס. ולא שהבן אדם יכול לזוז במקום אחד למקום אחר, והתנועה היא זו שמצטמצמת בו, ומה שיש לי זה הנקודות. זו תפיסה כאילו שמנסה לצלם איזשהו מצב סטטי, ולסרטט את המרחב, לתפוס אותו דרכו. לעומת מרחב, הביטוי שמשתמש בו מסמן איזושהי תפיסה של התרחשות. המרחב נבנה דרך ההתרחשות שמתרחשת, ולא דרך הנקודות הנייחות שיש בו. זאת אומרת, אני יכול לדבר על החדר הזה ככל אחד איפה הוא ישב, לסרטט לי את המפה ולשים את השמות, ואני יכול לדבר על החדר הזה כסרטוט של המסע ומתן שמתרחש בינינו, של הדיבורים שעוברים בינינו, של מחשבות, דברים שאני מעורר אצלכם, ולהפך, התנועות של אנשים נעים שהם מצטמצמו אם אני אתייחס רק למקום שלהם. משהו שהוא, הביטוי מילה התרחשות אולי תופסת אותו, אבל הביטוי, מה שיפה פה אני חושב זה תפיסה של מרחב, זה לא ש... קרה משהו והוא נעלם, התנועה שנעלמה ונשארו רק הנקודות של לילה. זה נוצר איזשהו מרחב מההתרחשויות שקורות. כששני אנשים מדברים, נוצר מרחב מהדיבורים שלהם. זה לא שהיו רק את הנקודות, ועכשיו כל מיני אובייקטים זזו מפה לשם מילים ומחשבות, אלא המרחב נוצר מתוך ההתרחשות, אפשר לדבר על המרחב לא כנקודות שמסרטטות אותו על המפה, אלא כקווים שזזים בינינו. אני אקח את זה להקשר שלנו, מה שאני רואה פה זה למשל את ההבדל בין התיאור של התפילה שראינו בברייתא בברכות. היה עומד במזרח, איך זה היה לשון שם? אני חושב את זה. המשנה שם, הברייתא, שהיא בונה את התיאור של התפילה, היא בונה אותה כיחס בין שתי נקודות. אני עומד כאן ובית המקדש נמצא שם, אז אני מכוון את עצמי לשם. אם אני עומד כאן, אני מתכוון לשם. הסצנה של התפילה בנויה במובן הזה דרך שתי נקודות. יש לי נקודות קבועות, איפה שאני עומד, איפה שבית המקדש עומד. מה שבונה את התפילה זה היחס בין שתי הנקודות האלה. מול זה אפשר למשל להציג, כמו שאמרתי, את השכינה במערב, שאז אמנם יש לי איזושהי נקודה, אבל היא לא ממוקמת על המפה. המערב הזה, כמו שאמרנו, לא נמצא על המפה, אלא הוא יותר וקטור כזה. יש וקטור של תנועה, וכיוון שהוקטור הוא המוקד, כמו שאמרנו, אז חשוב לי מה שקורה בדרך, לא חשוב לי רק שתי הנקודות. ממילא נוצרת לי תפילה שמה שחזק בה זה לא הנקודות שהיא מקשרת ביניהם, המוען והנמען, אלא התנועה שנוצרת פה.
אבל התנועה היא תנועה לכיוון הכלים, תמיד לכיוון מסוים.
יש יחס באמת מורכב לשני הדברים האלה, אתה לא יכול לדבר על תנועה בלי נקודות מבחינה מסוימת, אבל זה גם עניין של דגשים, מה יותר חשוב לך. בדרך כלל מה שקורה כשמצרטטים מפה נגיד זה שמצמצמים את התנועה לנקודות, דיברנו על זה נראה לי שבוע שעבר, כל הפרדוקסים האלה של הצו, שהיוונים חיבבו אותם, שהתנועה היא לא ניתנת לתפיסה, אלא היא כל מיני מתפרקת לנקודות, לעומת... להגיד, התנועה זה מה שיש, התנועה יוצרת משהו אחר שאי אפשר לתפוס אותו דרך שתי נקודות. כשהברייתא מדברת, אומרת שהתפילה מתרחשת בין הנקודה שלי לנקודה של בית המקדש, אז היא לא מתייחסת למימד של התנועה. לעומת זאת שהגמרא אומרת שהשכנה נמצאת במערב, אז מערב זה כיוון. עצם היכולת להשתמש בביטוי הזה, היא באמת ממחישה את הנקודה הזאת שאנחנו, בגלל שאנחנו תופסים את העולם כמין מפה כזאת, אנחנו לא יכולים להבין מה זה שכנה במערב. יכולים להגיד שבצד מערב יש משהו שהשכנה נמצאת בו, לשים נקודה. אבל התנועה שהגמרא מתארת היא בדיוק איזה משהו שמנסה לחמוק מהמקום הזה, כי המערב הזה הוא לא נקודה מסוימת, אלא מבחינתי הוא רק כיוון. הוא פותח איזשהו וקטור שמה שאני יכול לעשות איתו, רק להתכוון אליו, לנוע איתו. לפתוח פה איזה ציר כזה שפונה למערב.
הדיבור על מרחב פה, אני לא מבין את האנלוגיה, בגלל שהדיבור על מרחב פה הוא כן כן, גם כן ניסיון לתחום איזשהו סוג של מקום, אבל לדבר עליו, זאת אומרת, לאפיין אותו. עכשיו, בניסיון לאפיין אותו, אני פותח את האפשרות לדבר עליו כעל מרחב, ואז על התנועות שבתוכו. זאת אומרת, אני מדבר על מקום, אני מדבר על מקום ועל מה שמתייחס אליו, על מה שמעבר לו, הדבר הזה מונח פה ונומד לשום דבר אחר לא כמו. איפה הדברים האחרים נמצאים ביחס אליו. מדבר על מרחב, זה... עצם הדיבור על מרחב, אני אסיים לתחום משהו, ועכשיו אנחנו נראו על התפילה, אז התפילה היא וקטור שלא תחלנו שום דבר. דיברנו רק על הוקטור, שהוא... מה מאפיין אותו בצד השני, זה לא...
גם כשאנחנו מדברים על השכינה במערב, יש לנו איזשהו שם ליד שהתפילה מתכווננת אליו, אבל זה נכון שבמובן הזה זה מרחב שהוא יותר פרוץ ממה שהוא מתאר כאן.
אפשר לנסות לתחום את מרחב המתפללים, שכולם...
בבית כנסת?
כן, כאילו לדמות את זה לדיבור על מרחב, שיש כאן הרבה אנשים שפונים לכיוון או לכיוונים מסוימים או לכיוונים דומים, ולא נמצאים במקום הזה, ויש להם שמה שמשהו שמתייחסים אליו.
זה באמת דוגמה שהיא יותר יושבת על התיאור שהוא מתאר כאן, לקחת את הבית כנסת ולהסתכל עליה מנקודת מבט כזאת או כזאת. אני רוצה באמת למשוך את זה למקום של המרחב, של המערב שדיברתי עליו, בגלל להציב איזשהו ניגוד יותר חזק בין הדברים האלה, כי במובן הזה זה באמת מקום המרחב ונמצאים אחד על השני, יש לי מקום ואני מפעיל אותו, כשאני מתחיל לחשוב על המרחב אני חושב על ההתרחשות שמתרחשת בו. השאלה אם אני יכול אבל לדבר על מרחב במובן שהוא לגמרי בורח מהמקום הזה, כמו שתיארת, השכינה במערב היא לא איזושהי נקודה שאני עכשיו מתחיל לתפעל אותה, אלא היא באמת איזשהו, ברגע שאני מתחיל להסתכל על התנועה ולא על הנקודות, מה שאני מגיש שיש פוטנציאל שנוצר כאן, זה באמת לחמוק לגמרי מהנקודות, ולהגיד יש לי פה תנועה שאין לה נקודת יעד ברורה, היא באמת יוצאת מהמרחב החוצה. קח את הדוגמה של הטקסט, יש לי איזשהו פסקה, ואני עכשיו מתחיל להפעיל אותה. מה שסרטו ירצה להראות הרבה פעמים בהקשרים האלה זה שההפעלה של הפסקה היא לא רק כמו תוכנת מחשב שעכשיו מממשת את מה שכתוב, אלא היא עושה פה איזשהו יותר חשוב, שיש לה איזשהו מרחב תמרון, שהיא משחקת פה לתוך הנקודות שיש, נוצרת איזושהי תנועה שיש לה איזו דינמיקה שהיא יכולה ללכת רחוק יותר. במובן הזה, צריך להסתכל על התפילה ולשאול מה אני עושה כשאני לוקח את הסידור ומתחיל לתפלל אותו. האם אני כמו... התוכנות האלה שמדברות את הטקסטים שאתה כותב להם במחשב, או שבאמת אני עושה איתם משהו, נצר פה איזשהו משהו מתוך התנועה שהיא לא רק תנועה על הדף. האם התנועה של הדיבור, של התפילה, למשל, אפשר למפות אותה כמו שממפים צעדים על המפה, על האותיות של ה... אני עובר ככה שורה, שורה, ושיש לה איזושהי דינמיקה שהיא לוקחת את התנועה של המילים ועושה איתם איזשהו משהו אחר שהוא כבר לא רק מממש משהו שנמצא כאן. אם אני אסתכל על התנועה של הדיבור, למשל, ולא רק על הנקודות של הכתב, אז יכול להיווצר פה איזושהי תנועה שגם עושה דברים אחרים. אז פה אני חושב צריך להכניס פה עוד איזה מושגים, אבל מה שאני רוצה לקחת בעיקר מהקטע הזה, זה למשל את המעבר ולדבר על התפילה דרך נקודות, דרך מישהו שמדבר אל מישהו, לדבר על התפילה כאיזושהי תנועה, שמה שחשוב לי בה זה התנועה, היכולת שלה לחרוג אל מעבר לנקודות שהיא לכאורה ממוקמת בהן. ואז השאלה תהיה, מה קורה בתפילה הזאת, לאן היא הולכת, איך היא משתמשת בסיטואציה של התפילה, באופן שהוא הולך איתה הלאה ולא רק נעול בין הנקודות האלה שהיא ממקמת. כי דיברנו על זה נשב בהתחלה, שיש בתפילה משהו שהוא מאוד ממקם. התפילה הזאת, התפיסה שלה לדבר אל מישהו, הביטויים המילוליים, השמות גוף, הפנייה אל, העמידה מול, יש במשהו שהוא מאוד ממקם. ומצד שני, יש בתפילה גם את הצד שמה שראינו הרבה בביטוי של המקום, את הנפש החיים, שהוא לא באמת מאפשר למקם אותו. יש משהו שהוא חומק מהמיקום, שהוא מנסה תמיד ללכת למקום שהוא לא ניתן לנעיצה על המפה. בוא נקרא אולי עוד איזה קטע או שניים, שהם יותר מתייחסים להקשר של אופן השימוש בשפה בתפילה, כדי לתת איזה עוד איזה לבוש. הקטע שהבאתי בבית הוא קטע שבו הוא מנסה לאפיין איך אני יכול להגדיר מה זה נחשב כתיבה מיסטית, מה זה טקסט מיסטי. אני חושב את עצמו, אותו מישהו שחוקר מיסטיקה, מה אתה מגדיר כטקסט מיסטי? מי מחליט מה נחשב? מה ההגדרה שתוחמת את השדה המחקר הזה? אני הייתי רוצה לקחת את ההגדרה שהוא לוקח בהקשר של מיסטיקה להקשר של תפילה. להבין את התפילה כעובדת במובן הזה. בואו נקרא את זה שנייה ואז אני אנסה לחשוב את זה. האם אפשר להניח מאחורי המסמכים שנמסרו לנו את קיומו של מושא קבוע? שנוכחותה תשמש כקריטריון להגדרת הטקסט כמיסטי. זאת אומרת, אני יכול לומר, מה זה טקסט מיסטי? טקסט שמדבר על אלוהים, על האינסוף, על משהו, יש נושא שמדברים עליו, נושא אחד שכולם מדברים עליו בדרכים שונים, כל מי שנדבר יהיה שייך, ככה אנחנו בדרך כלל ממפים טקסטים לפי הנושאים שהם מתעסקים בהם. כל הכתיבות הללו מציגות תשוקה אל היש, אל העולם כפי שהוא קיים, אל הדבר. הם חופים ומוגשים אל הים הסוחף, מטרתם היא להיעלם מתוך מה שהם חושפים. האחר שמארגן את הטקסט אינו חיצוני לו, אינו אובייקט דמיוני שניתן להבחנה מהתנועה העוקבת אחריו. להציב אותו בנפרד, מבודד מהטקסטים שמתישים את עצמם בניסיון להגיד אותו, פירושו לגרש אותו על ידי הנחתו במקום משלו ושם משל עצמו. פירושו לזהות אותו עם השאריות של מערכות רציונליות קיימות, או להשוות את השאלה הנשאלת בדמותו של הגבול עם ייצוג דתי מסוים. הוא צריך הרבה פרשנות, הבן אדם הזה, אין ספק. ניקח מפה הבחנה היסודית. השאלה אם כשאני מתפלל למושא שלי יש מילה, והשפה מתפקדת מולו כמו שהיא מתפקדת, שאני מדבר אל מישהו ויש לי מילה בשביל המישהו הזה, הוא חלק מהמערכת הלשנית שמחברת בינינו. כשאני אומר אתה בתפילה, זה אותו אתה כמו דברים שדיברנו עליהם קצת בסיבוב הקודם של השיעור הזה, בתפילה ושפה. או שהיחס בין התפילה למושא שלה, או בהקשר שלו, של טקסט דימיסי למושא שלה, הוא יחס אחר. במובן שהוא מנסה לבחון אותו, האם אני יכול לומר, יש פה נושא שמדברים עליו, כולם מדברים עליו, או שבעצם העליו הזה, אני לא יכול להציב אותו כאובייקט, כמושא שיש לו שם ויש לו איזשהו מקום וכולם מדברים עליו, אלא כמשהו שבעצם הוא נוכח רק בניסיון הבלתי ניתן למימוש לדבר עליו. ניקח למשל את הדוגמה של המקום, שנפש החיים מדבר על התפילה מול המקום, אז הוא אומר, בפשט של הביטוי הזה יש בו משהו שהוא, כאילו, השכינה ממוקמת באיזשהו מקום, ואני פונה אל השכינה, אני יכול לעשות את כל הכוריאוגרפיה הזאת שדיברנו עליה, של לעמוד מול משהו, של להתקרב למשהו, להתרחק ממשהו, לתפוס את זה כקוטב ממשי. מול זה יש את המקום בביטוי שלי, כמו מקומו של העולם, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, משהו שהוא לא באמת נמצא על הציר, אלא הוא משהו שנמצא רק כשבירה של המרחב. הביטוי הזה הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, בהקשר שמופיע בגמרא נדמה לי זה ביחס למה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה מקום איתי. זאת אומרת, אני לא נמצא במקום, אלא המקום נמצא איתי. יש פה איזשהו יחס הפוך שהוא שובר את זה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום, אני יכול לתת לו שם ולהגיד עליו אני מדבר או אליו אני מדבר, בהקשר של התפילה. והיכולת שלו להיות נוכח זה רק דרך איזושהי שבירה של היחס להתכוונות הזאת. לכן כשאני מדבר על המושא הזה, אני יכול רק לדבר על חוסר היכולת, אני יכול לדבר על המילים שנבלעות בתוך הדבר שמדברות עליו. אני לא יכול להגיד זה הדבר שעליו אנחנו מדברים, ועכשיו נראה מה אנחנו אומרים עליו, מה אנחנו אומרים אליו. יש איזשהו יעד שהוא בולע את כל ההתכוונויות האלה, ולכן הוא לא מאפשר לדבר עליו כנקודות. מה שיש לי זה תנועה.
ספציפית בפסקה הזאת הוא בעצם כאילו רוצה לא לאפשר מחקר מיסטי כאילו?
לא, להפך, אני חושב שהוא רוצה לומר, אל תנסה לתפוס, לתחום את שדה המחקר דרך מושא. כי בזה אתה מפסיד את כל הייחוד שלו. יש לך פה משהו שמתעסק במשהו שהוא לא מושא. וזה כל מה שמאפיין אותו, דווקא השלילה של המושא. ובעצם אנחנו מדברים על משהו שאם אנחנו נתחיל להגדיר אותו, זה כבר לא יהיה מה שאנחנו מדברים עליו. אם אנחנו נתחיל למקם את התפילה כנקודות, זה כבר לא יהיה הסוג הזה של תפילה. שכמובן שכל זה מדובר פה על אופציות שונות ואפשר לתאר את זה בכל מיני דרכים, אבל אני עושה עם תאר עכשיו איזה אופן מסוים של תפילה שהוא ראינו אותו בנפש החיים דרך הדיאלקטיקה הזאת, שמצד אחד הוא רוצה לדבר שאנחנו חיים בעולם של צמצום, מצד שני הוא תופס את התפילה כמשהו שחורג מעבר לצמצום, אולי איזשהו מקום שהוא מנסה לחרוג מהנקודות שמגדירות את הקורדינטות של העולם הזה. לכן בהקשר הלשוני האמירה תהיה שהדבר שאליו אני פונה הוא לא ממוקם כנקודה בתוך לא במובן הלשוני שיש לו שם, ולא במובן המרחבי שיש לי יד שאני עומד מולו, אלא הוא מוקם כאיזשהו דיבור שנבלע, שמנסה לחרוג מעצמו, והחריגה נמצאת בתנועה הזאת של השלילה של היד, בזה שאין איזה שם משל עצמו. בוא נעשה ככה, אני אתגלגל עם הטקסטים האלה, אני אנסה להציג מה אני מבין דרכה, ואז נדבר על זה יותר ברפלקסיה לאחור, ותקווה שזה לאט לאט מצטבר למשהו. הקטע הבא הוא שוב ניסיון לאפיין דיבור מיסטי. דרך האופן שבה המילים עובדות. על ידי הצירוף שלהם, המילים נתלשות ממשמעותן והופכות אמצעי לתלישות. הן אינן עוד סימנים, אלא מכונות הסחפות, מכונות למסעות ואקסטזות מעבר למשמעות הנמסרת. המילים לא נותנות לאינטלקט אובייקט מנטלי. הן מפתות את המחשבה לנוע קדימה, אך נוטלות ממנה את המושאים שלה.
אז תרצה לדלב ולדלב.
מה
זה נזכיר? זה דלז מהפעם הקודמת, נראה לי. הוא גם מאוד... שם היה דיבור על להגיע מחוץ למובן, לא?
יש פה תיאור שאני חושב, הוא שם את ה... שוב, נכנס לנמתח אולי בין נקודות לבין תנועה. אני יכול לתפוס את המילים, את הדיבור שלי כרצף של... כמו רצף של שמות. כל מילה יש לה איזושהי משמעות, ואני לוקח חרוז, 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 וחורז אותם יחד במין שרשרת כזאת. אבל הרבה פעמים הדיבור, יש בו גם איזשהו מימן של תנועה שחורג מהצירוף של נקודות. לפעמים המילים לא נותנות לי משהו שאני עכשיו רושם אותו. ככה הרבה פעמים חושבים על כוונה בתפילה. לשים לב לכל מילה שאני אומר, מה המילה הזו אמרה, מה המילה הזו אמרה, כאילו למקם אותם בראש כרצף כזה של משמעויות שמתחברות ביחד איזה פסיפס כזה שעכשיו נבנה מהפרטים שלו.
כמו הפסקה הזאת של רבי נחמן, או שלא כמו הפסקה הזאת של רבי נחמן.
הפסקה של רבי נחמן זה שאלה, מה היא בדיוק עושה, הוא אומר שאתה אוסף פרחים.
הפרחים שאתה
אוסף. אבל זה, דיברנו על זה קצת, נראה לי בסיבוב הקודם, כן. שם זה חמקמק, מה בדיוק הוא עושה. אבל הוא כן עומד על זה שיש מתח בין התנועה לבין הנקודות. כשאתה נע קדימה, אתה הרבה פעמים שוכח את הנקודות שהיו. אבל כאן יש משהו יותר חזק, כי כאן הוא אומר, אתה מקבל מילים והן לא נותנות לך שום דבר, הן כאילו נותנות לך משהו, אתה רואה, אתה אומר מילה והיא כאילו אמורה לתת לך משהו, אבל בעצם היא לא אומרת לך כלום, רק מגלגלת אותך הלאה. עכשיו זה, אני חושב, בפשטות, בלי הפאתוס האקסטטי, זה חוויה של תפילה שאתה לא מצליח להתכוון, ודווקא כשאתה מנסה להתכוון. אתה מנסה לחשוב על מה שאתה אומר, אבל המילים יותר מהירות מהמחשבה, הן נותנות לך משהו שהיית אמור לחשוב עליו, יש להם איזושהי עקבה של משמעות, אבל אתה לא מספיק לאחוז בו, וכבר מה שנשאר לך ממנה זה רק החליפה שלהם, זה שהמילים חולפות לך, בלי שאתה מספיק לתפוס אותם. ופה השאלה כמובן מה אתה מנסה לעשות, האם זה סוג של כישלון, אתה מנסה להעיט את הקצב כדי שתוכל לתפוס כל מילה, או שיש משהו בדינמיקה הזאת עצמה שהיא נותנת משהו אחר, שהיא לא נותנת תכנים, אובייקטים, מושאים, נקודות, אלא נותנת איזושהי תנועה, שהתנועה הזאת עצמה יש בה משהו. בעצם ההתחמקות שלה, בעצם היכולת שלך לחמוק מדברים ומהגדרות מסוימות ולהתגלגל הלאה בלי להיאחז בדברים האלה. ההקשר היותר דתי נגיד שאפשר לשים לדברים האלה זה מה שמופיע בפסקה הבאה. פה הוא מתאר לגבי איזושהי תנועה מיסית מייחסת על איזו דמות מסוימת, פחות מעניינת מבחינתנו. שאותה הוא מתאר ככה. היו כאלה ש...
מה? איזה טקסטים הוא מדבר? איזה טקסטים?
מה? הוא מדבר מיסטיקאים נוצרים בעיקר, המאה ה-16-17. אבל מה שהוא עושה בתכלס זה לקחת תיאוריות לשוניות בנות זמנו, בנות ה-60-70 בצרפת, ולהגיד שהמיסטיקאים עשו את זה קודם. כאילו להגיד, בעצם הוא עושה תנועה שגרית נגיד, בהקשר של לקחת תיאוריות שבהקשר שלנו קוראים להן פוסט-מודרניות, ולהגיד יש בזה הקשר מיסטי, הנה תראו, מיסטיקאים עשו את זה. ואז אתה יכול לתפוס את שני הכיוונים, או להגיד שזה הכל שפה, או להגיד שהשפה היא נותנת לך איזשהו פתח למשהו שהוא באמת מיסטי. בוא נקרא עוד את הקטע הזה. היו כאלה שעבורם עבודת האינסוף, שאלה שם זה, הוא מתאר איזשהו שלב שבו התפיסה של האינסוף היא נכנסה באופן מסוים לשפה, לתפיסת העולם, והשאלה איך מבינים את זה. היו כאלה שעבורם עבודת האינסוף כללה שלילה חוזרת ונשנית של כל מקום ספציפי. הם בילו את זמנם בהתרה של עצמם מהזדהויות מקומיות. התשוקה הזו להתרה חזרה בכל צעד על המחווה שאומרת, זה לא זה, זה לא זה, בלי סוף, עד כלות הכוחות. המחווה הזו היא המניע העיקרי של החיים המיסטיים. מילה עדינה מציינת אותה, עין של האחר, מונח אינסופי, מוכר וחוזר לעצמו באופן לא מובחן, אלוקים. או אלוהים, אלוהים, אתה קורא לזה. את הפסקה האחרונה נחכה איתה עוד קצת, כאילו משהו אחר קצת. פה אני חושב הוא שם את זה בהקשר של תפילה, אפשר לקחת את זה למובן של איך השם הזה מתפקד, איך היעד של התפילה מתפקד, האם שוב הוא מתפקד כיעד, כאובייקט, כמושא שאני מדבר אליו, אני יש לי בשבילו שם ומקום, או שמה שהוא עושה בעצם זה רק להדניע איזושהי תנועה שהיא אינסופית, כי היא תמיד שוללת דברים פרטיים. עכשיו, יש לנו תארי השלילה של הרמב״ם, אבל תארי השלילה, אני חושב, הם עדיין נמצאים בתוך ההקשר המחשבתי. אני חושב על משהו, נוצרת איזושהי תנועה מתוך השלילות שלו. פה יש משהו שהוא יותר לוקח את זה לתנועה, אני חושב, במובן הממשי, או לפחות במובן הקיומי. הדמות שהוא מתאר עליה, את כל התיאוריה הזאת, זה מישהו שפשוט נדד ממקום למקום, וכל פעם מצטרף לאיזשהו מסדר ועזב אותו. הוא מתאר את התנועה שלו כאיזושהי תנועה שהיא עצמה התנועה המיסית, תנועה שהיא שוללת כל הקשר מקומי, כי הדרך היחידה שלה לחוות את האינסוף זה דרך התנועה. חוסר יכולת למקם אותו במקום ספציפי. וגם במובן הזה גם עוד דבר שנשלל פה זה שבתוך ההקשר התפיסה המרחבית אי אפשר למקם אותו גם במובן המרחבי של לדבר על עלייה, על תנועה של התקדמות, אלא בעצם המרחב עצמו הוא כולו חסר פשר מאותה בחינה, והדבר הכי שאתה יכול לעשות זה לנוע באיזושהי תנועה שהיא תנועה של עזיבה ושל שלילה. כל למשל את התיאור של נפש החיים, אחד הדברים שהוא עושה עם המילה המקום בהקשר של התפילה, למה התפילה היא נערכת לפני המקום, זה להגיד שכשאתה עומד להתפלל אתה צריך לשכוח מכל המחויבויות שלך ומכל ההקשרים החברתיים שלך, כנ"ל גם לגבי לימוד תורה הוא אומר. זאת אומרת, המקום שאליו אני נכנס בתפילה הוא מקום שמתבטא דרך שלילה של כל מקום ספציפי אחר, זה המקום, לכן שמתי אותו בסוגריים ובכותרת. אני נמצא במקום מסוים, אני תמיד נמצא במקום מסוים, וכשאני פונה אל המקום, אני עוזב את המקום הזה, והתנועה הזאת לא מתממשת בזה שאני מוצא מקום אחר, כמו בית המקדש, ופונה אליו, אלא מתממשת בזה שאני עוזב את המקום הספציפי הזה, שאני יכול רק לשלול אותו. אני יכול להתעלם ממנו, אני יכול לחרוג ממנו, לנסות לשבור אותו, לצאת ממה שהוא מתאר כאן כהזדהויות מקומיות, והתפילה מהבחינה הזאת תהיה לא ה... דברים שקצת דיברנו בשיעורים של הסיבוב הקודם, לא פעמים מתארים את התפילה כמימוש של האמונה. אני מאמין באלף, בית, גימל, דלת, ובתפילה אני עושה את זה. מאמין שיש אלוהים, אני מדבר איתו. האלוהים שעד עכשיו דיברתי עליו, עכשיו אני מדבר אליו. מה שמתואר כאן אני חושב זה בדיוק הפוך. המיקומים האלה שאני ממפה לי את העולם דרך הדברים שאני מאמין בהם, הנקודות האלה שאלוהים יכול להיות גם אחד מהנקודות האלה, מה שאני עושה בתפילה זה לברוח מהם, לצאת מהם, לנסות ללכת למשהו שהוא מעבר להם. לכן המילה אלוהים תתפקד פה לא כמקום, אלא כמשהו שאני רק יכול למדוד לכיוון שלו. הוא נותן לי משהו, אבל לא נותן לי כלום. בעיקר נותן לי את הכלום הזה שהוא מניע את התנועה עצמה של היציאה מכל מקום. לכן השימוש במילה המקום, כמו שנפש החיים משתמש בו, הוא בדיוק אני חושב תופס את זה, כי אני צריך להציב משהו שהוא לא המקום הזה, אבל הוא גם לא מקום אחר, אלא הוא בדיוק התנועה הזאת מהמקום הזה והלאה. לא עוד נו קצת פידבק. עכשיו אני אנוח קצת. בוא נדבר קודם על הבנה ורק אחרי זה על הזדהות אם בכלל.
לא הייתה לו עוד טובה.
אה? מה קרה לכם?
אתה היית בסביב הקודם, אתה בכלל לך מה להתלונן. אתה
לא מתלונן.
מה השאלה הייתה?
אין שאלה, אני רוצה לשמוע תגובות.
זה שוב, קיצור, מבחינתי זה שוב ללכת לאותו מקום שכאילו סיימנו איתו את ה... את הפעם שעברה, זה כאילו קצת, הייתי אומר, כאילו, הוא מתחמק מה... כאילו, לא מרגיש שזה תיאור אותנטי של תפילה. אני, זה תיאור שיכול להיות...
מה זאת אומרת, תיאור אותנטי של תפילה?
כאילו, זה תיאור שצריך להתכוון אליו. זה תיאור שהוא לא... אפשר להתכוון אליו. אבל הוא מתחמק כאילו מה... הוא תמיד צריך, יצטרך להתחמק מה... בוא נגיד שהוא יצטרך להתחמק מהדרך הרגילה שבה אנחנו קוראים טקסטים, מהדרך הרגילה שבה אנחנו מדברים עם אנשים, ושממילא גם הדרך הרגילה שבה אנחנו ניגשים לתפילה בדרך כלל. זה כאילו... אין תפילה כזאת בעצם, זה...
זה אני לא חושב שזה מדויק, כי נראה לי שמשהו יכול להתבסס עליו, התיאור הזה, זה שהתפילה מתיימרת לא להיות לגמרי דיבור רגיל. דבר שדיברנו בסיבוב הקודם, בהקשר הזה דיברנו עליו בהקשר המרחבי, אם אנחנו מנסים בתפילה למקם את הקדוש ברוך הוא בתוך המקום. זה מה שדיברנו יותר בשיעור הראשון, אבל מהשיעור השני והלאה קצת יותר דיברנו על זה כמין פרדוקס נמצא בתוך התפילה עצמה, ברגע שאתה מניח שיש לו איזשהו יחס למשהו שמעבר למקום, שהוא לא באמת דבר בין הדברים, הביטויים שבו זה צריך חוגג עליהם את המוחשיות שלו. אז זה נכון שאנחנו בדרך כלל גולשים לדיבור רגיל. אחד מהדברים שדסרטון מנסה לחדש ביחס למחקר של מיסטיקה, להגיד שמה שמיסטיקנים עושים זה לא, מה שממקד אותם זה לא התפיסת עולם אחרת, אלא אופן אחר של שימוש בשפה. ולכן העניין יהיה בדיוק לקחת את הדעת, את התפיסות הרגילות הדתיות המסורתיות, ולהשתמש בהן באופן אחר. בהקשר שלנו, השאלה תהיה האם התפילה היא באמת מימוש של דוקטרינות הדתיות י"ג העיקרים, או שהיא בעצם לוקחת אותם ועושה איתם משהו אחר. שאלה אם זו תפילה אותנטית שלנו, זה כבר שאלה אישית. אני לא ניסיתי להציג את זה כתיאור של איך אנחנו מתפללים. אני חושב שאפשר למצוא במקום, גם במתח הזה שנמצא בתוך התפילה עצמה, בין הקדוש ברוך הוא כמוסר רגיל לדיבור, לבין הקדוש ברוך הוא כמשהו אחר, שהאחר פה יכול להיות לכל מיני כיוונים, וגם עם כל ההשלכות המרחביות שדיברנו עליהן בשבועות האחרונים, וגם בזה שאנחנו הרבה פעמים לא מצליחים לדבר את התפילה, כמו שתיארתי קודם לגבי הכוונה, לא מצליחים לדבר את התפילה כמו דיבור רגיל. שזה אתה יכול להגיד, סוג של כשל, סוג של בעיה של התפילת הנוסח וכו וכו וכו. או לנסות לראות את ההתרחשות הזאת עצמה כמשהו אחר. אני אקח את זה אבל באמת אולי להקשר המרחבי, כי למשל אחד מהדברים דיברנו עליהם בשבועות האחרונים, זה היה השאלה האם התפילה מנסה לבנות לי מרחב אחר, האם היא מסתדרת עם המרחב שיש לנו, האם כשאני עומד בתפילה ומנסה להתוות את המרחב שהתפילה מתרחשת בו, האם אני צריך בשביל זה בית כנסת שהוא מדמה לי מרחב שיש בו מושא, יש בו את הכיסאות, יש בו את הכיוון, יש בו את הארון קודש, אם אנחנו אשכנזים, אז בכלל. ואז באמת כאילו יש לי את הבועה הזאת שבה התפילה יש לה את המקום שלה, מבחינת מרחב שבו התנועות מתרחשות, ואולי אפילו יש איזה יעד מסוים, ואז מה קורה לתפילה בחוץ. או למשל האופציה שראינו, האם התפילה באמת בוררת לי איזשהו, האם כשאני עומד להתפלל, אני עכשיו יש לי באמת מושא, יצרתי לי פה את מרחב התפילה, גם אם בדרך כלל אני לא חי במרחב הזה, כי אני חי ביקום היחסי והאינסופי וחסר התוכל שאנחנו חיים בו בתפיסה המדעית נגיד. או אופציה אחרת, שאולי אפשר לראות אותה מתוך הדברים האלה, שבאמת לתפילה אין מקום, ולא יכול להיות לה מקום בהקשר שלנו. ומה שהיא יכולה לעשות, זה רק לופק איזושהי שבירה של המקום. אם נחזור לסיפור הנחמד שסיימנו איתו שבוע שעבר, אם היה חבדניק שמתפלל במשרד, התפיסה כאילו שבתפילה הזאת מתרחש משהו מאוד חזק, באופן שלא יכול לקרות בבית כנסת, זה דווקא מתנשב, כאילו אולי באיזשהו מקום אנחנו לא מאמינים לתפילה הממוקמת. בעצם אולי המרחב מבחינתנו מחולם מדי כדי שנוכל ליצור בו איזשהו מרחב מאמין כזה שיש בו נמען, שאפשר להתכוון אליו. ואז התפילה מופיעה בצורה החזקה ביותר, דווקא כשהיא מופיעה כאיזו שלילה של המרחב הקיים, לא כשהיא מנסה לברוא מרחב אחר. ההקשר שזה סרטון מדבר עליו, בהקשרים האלה, זה בדיוק ההקשר ההיסטורי הזה, שבו המרחב, התפיסה ההיררכית של המרחב, שהשמיים אלוהים נמצא למעלה ואנחנו נמצאים למטה, והגלגלים וכל דברים שמופיעים בימי הביניים, היא הולכת לאיבוד. נוצר איזשהו מרחב שאין בו שום דבר אחר, בשום מקום, כל מקום שתלך זה עדיין אותו חומר, ואין שום רוח בעולם הזה באופן שאפשר להתכוון אליו. ואז התנועה המיסטית צריכה לחפש איזשהו כיוון אחר.
וזה המצאות במרחב הזה היא עצמה תפילה? כאילו, בזה הוא מזהה את התפילה ואת הכוונה? כאילו.
הוא מזהה, אני חושב, את התפילה בשלילה של המרחב הזה. העובדה, כשהוא מתאר כמה שעות לפני הקטע הזה, הוא מביא ציטוט מדקארט, שאז אני רציתי להביא אותו ולא מצאתי אותו, שהוא מדבר על זה שהמרחב, כאילו תפיסה שהיום היא פשט כאילו של פיזיקה, אז היה מאוד חידוש, להגיד שהמרחב הוא... הוא רק חומר אינסופי, התפשטות אינסופית, אין לו גבול. המרחב החומרי שממנו העולם עשוי הוא זה שאין לו גבול, הוא האינסוף. כי כל מקום שנחשוב עליו תמיד יהיה משהו, היקום הוא אינסופי, החומר הוא אינסופי. זה מה שיש, כאילו, אתה לא יכול להתכוון לשום דבר אחר, כי בתוך המרחב הזה אין לו סוף. ואין לו סוף שמעבר לא תגיד, השכנה נמצאת במערב, היא נמצאת למעלה, בגלגל השביעי. אין לזה שום סוף למרחב הזה, אתה נמצא פה בתוך מרחב שהוא לא נותן לך שום דבר אחר. ואז השאלה מה אתה עושה עם זה? מה שהוא מתאר כאן זה מקום שהוא מגיע לאינסוף דרך תנועה של שלילה, תנועה אינסופית כזאת.
תחושה שלי כאילו לפעמים שה... כאילו כמו המילים של הסידור, גם המרחבים של התפילה הפכו למאוד שגורים, וככאלה כאילו הם לא מצליחים בעצם למקם, הם לא מצליחים לתפקד כמרחב בגלל זה. ודווקא בהקשר הזה, ולכן נגיד אני מרגיש שהתפילה שלי ככלל לא פחות משנה אם זה בחדר או בבית מדרש או זה, אבל דוגמה תפילה בטבע לדוגמה. אולי בגלל ההקטחת פעמי, אני לא עושה את זה תמיד, פעם ממש, אבל דווקא שם כאילו נגיד אני לפעמים כן מרגיש שזה, שפתאום דווקא בגלל שזה לא שגרתי, אז זה לא שגרתי, פתאום כן, החלה מסביבי כן יכול להיות מרחב. כן, התפילה כן...
שהתפילה מתרחשת בתוכו?
כאילו...
זה יכול להתפלל עם עיניים פתוחות?
שיח השדה, כזה.
יכול להתפלל עם עיניים פתוחות נגיד?
כן, בטח.
כן?
אני
יכול
להפוך את זה
בשביל... למה?
לא, בטבע אני בדיוק הייתי חושב שזה מקום כאילו שאתה... כשאתה אוהב כנסת, אז זה... שוב, זה פשוט יצירת מרחב אחר. וכמו הסיפור שם של חבדי, שהשנה במקום הוא פשוט במקום שכאילו שם הייתי נהיה שבירת המקום, כאילו במקום ש... אולי יצא מרחב חדש, ובטבע זה כאילו אתה פשוט באמצע העולם נאמן, מתעלה מהעולם.
למה מתעלה? למה מתפללים בטבע? בדרך כלל?
אתה צריך לחשוב את הטבע באופן מסוים.
יש בחוץ משהו. מה זה?
מה זה החוץ הזה?
לא, זה בדיוק העניין, זה לא חוץ, זה אתה, כאילו, התפילה שלך היא תפילה שכאילו מאמצת לעצמה את המרחב, גם תוך כדי ה... את ה... לא יודע מה, את ההרמוניה שבו, את ה... כאילו איזה... זה ברור שזה משהו שקיים בדמיון.
איזה זיווי של...
ברור שזה משהו שקיים, אבל כמו כל משהו במרחב.
אבל שזה בדמיון או לא, זה לא משנה, השאלה אם הדמיון הזה הוא מופרד באופן חזק מהחוויה הפשוטה, או שזה בעצם נמצא שם, אם אתה מתפלל בטבע אתה מממש משהו שהיה שם קודם, או שבעצם לא חשבת אף פעם שהעצבים מתפללים עד ש... מה שאנחנו מתאר, אני חושב, זה סוג של התבוננות בטבע, או אין העצבים זזים, אז הוא חושב שהם מתפללים, ואז הוא יכול להתפלל איתם. זה לא במובן של, בוא נתחיל עכשיו להפוך את זה למקום תפילה. אז אם זה יהיה ממשי, במובן שזה יתחבר עם הדמיון הרגיל שלנו של הטבע. שאלה באמת עד כמה זה עובד. אני לא אומר שלא, אבל נראה לי שמה שהוא מתאר כאן הוא איזשהו סוג של התמודדות עם הסיטואציות הלא טבעיות, נגיד, עם המצב המודרני, שגם הטבע מבחינתו הוא סוג של ניכור. והוא לא משהו שאפשר להתפלל אליו או איתו.
נראה שם גם בסופו של חב"ד הוא אימת עצמו, הוא אמר שאת התפילה שהוא הכיר, זו תפילה, התפילה של הבית כנסת, כאילו.
כן.
אתה מגיע לבית כנסת ואני יודע מה יש לך שם, ואני יכול תירד.
יש מישהו שאומר לך מה לעשות, כאילו, בית כנסת קונסרבטיבי.
זה חלק מזה שזה בית כנסת, כאילו, מרחב אחר כזה שם איזה משהו.
מה שמתואר שם, וזו שאלה לגבי הטבע, עד כמה הוא באמת ממחיש את זה, זה שהבית כנסת, אני חושב, הוא סוג של סוף, הוא מקום, במובן של ממוקם על המרחב החברתי, הוא שייך לקהילה, יש מקום, את התפילה עושים רק שם, יש לה את המקום שלה, ולכן היא כאילו נמצאת על מרחב אחד, יחד עם שאר פעילויות אחרות, כל אחד במשבצת שלו, במובן הזה זה מקום. זה מתרחש שום דבר שחורג מהמקום. לעומת מה שהחבדניק הזה עושה, הוא משהו מתואר כאן, שזה תנועה שהיא חורגת מהכללים של המקום. ולכן היא ממחישה, היא מנחיכה איזשהו משהו אחר. מנחיכה איזשהו יחס עם משהו שהוא אחר במהותו. והשאלה אם לגבי התפילה בטבע, מה קורה לה? האם היא תקועה בטבע? או שהיא דווקא משתחררת בטבע? זה הכל יחסי, יכול להיות שביחס בכנסת היא משתחררת, אבל אם אנחנו חושבים על עבודת האינסוף, זה שאלה אם הטבע מבחינתנו הוא סוג של עבודת האינסוף או שהוא דווקא משהו אחר, לא בכך שהוא שלילי, אבל זה משהו אחר. איפה הביטוי הזה של מקומו של עולם יכול להיות מוחש בצורה יותר חזקה? כשאנחנו רואים את השלילה של המקומות או כשאנחנו רואים את העולם כאילו, כמו שהטבע נראה לי נותן לנו, כמו איזה סוג של המוניה, זה סוג של קוליות כזאת, אני מייחס את המקום אל המכלול שלה, למרות שאני תמיד נמצא רק בנקודה מסוימת. בואו נקרא עוד קטע אחד לסיום. זה קטע שמכניס יותר שפה פסיכואנליטית, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי להקשר שלו, כי זה יפתח לנו פה חזית רחבה, מתייחס בעיקר לתובנות של הקאן. כן, אבל אני רוצה לקחת בעיקר את הדימויים שלו ולהגיד עליהם כמה מילים כדי להוסיף עוד איזשהו פן. כאן הוא מדבר בהקשר מרחבי בלי קשר למיסטיקה, אבל כמו שתראו, התנועה היא בעצם אותה תנועה. הסובייקטיביות מתחברת להיעדר שמבנה אותה כקיום. אני אקרא את זה ואסביר, זה קטע לא קריא להליל, אבל נגיד עליו עוד כמה דברים עוד מעט. ההיעדר שמבנה אותה כקיום וגורמת לו, גורמת לו להיות כאן. אך כפי שראינו, אותו היות כאן אינו פועל אלא כפרקטיקות של המרחב. כלומר, כדרכים שונות לעבור לאחר. בסופו של דבר יש לזהות בו את הישנותה וגלגולים מטאפורים שונים של חוויה מכרעת וראשיתית, בידולו של גוף הילד וגופה של אמו. היציאה מתוך האם היא המיקום והחיצוניות על רקע של היעדר. התובנה הפסיכואנלית היסודית שהוא עובד עליה כאן, של הכאן עשה ממנה הרבה צימס, זה שבתוך הסובייקט יש איזשהו חסר ראשוני שנובע מאיזשהו ניתוק. ההקשר הספציפי עם האם הוא דווקא לכאן להשתחרר ממנו, יצר הפך אותו לאיזה מין מבנה מופשט כזה, שבו כל זהות יש בה איזשהו היעדר חסר שנמצא בתוכה, שהיא לא יכולה להשלים אותו, ולכן היא תמיד נמצאת ביחס לאיזשהו משהו אחר. שמדמיין שהחסר שלי יתמלא בעזרתו תמיד. לכן בהקשר של המקום, אף מקום הוא לא מקום בפני עצמו, הוא תמיד הוא באיזשהו יחס למשהו אחר שלא נמצא בו. נקרא עוד כמה שורות ונדבר על זה יותר. ייתכן שאפשר למקם עוד אחורה בזמן את הליך הבידול הזה, עד אותו מתן שם שכבר מנתק את האם מהעובר המזוהה כזכר. הדבר החשוב, אותו משחק פותח, כמו באותה התעסקות מהנגד של הילד שנמצא מול המראה, מזהה את עצמו כאחד, והוא הישות שאפשר להכליל, אך איננו אלא האחר, זה דיבורים של הקן על המראה, אני אדבר על זאת שנייה, דימוי שאימו הוא מזדהה. הדבר החשוב הוא התהליך של אותה השגה מרחבית, הרושמת את המעבר לאחר כחוק הישות וחוק המקום. ההתנסות במרחב פירושה אפוא חזרה על החוויה המענגת והשקטה של הילדות. פירושו בתוך המקום להיות אחר ולעבור לאחר. כך מתחילה ההליכה שפרויד משווה לדריכה על פני האדמה האמהית, ללכת ולהיות ביחס עם האמא. הילדות הקובעת את הפרקטיקות המרחב ומפתחת בהמשך את תוצאותיה, מכפילה ומציפה את המרחבים הפרטיים והציבוריים, מתירה את פני השטח שלהם ויוצרת בתוך העיר המתוכננת עיר מטאפורית, או עיר בתנועה. כזו שקנדינסקי חלם עליה, עיר גדולה בנויה על פי כל כללי הדריכלות ונוערת לפתע על ידי כוח הקורא תיגר על החישובים. אם אני אעשה קצת לתת הקשר למה שהוא מדבר כאן, הוא לוקח את התובנה הפסיכואנליצית הזאת שמדברת על היחס בין האני לאחר, שכל אני נבנה מתוך איזשהו יחס לאחר שהוא לא יכול אף פעם להיסגר בכלל. ואומר שיש פה איזושהי מבנה מרחבי, אני נמצא במקום אחד, אבל אני תמיד בדרך למשהו אחר, אני אף פעם לא באמת נמצא במקום וסגור בתוכו, תמיד אני בתוך איזושהי תנועה, תמיד אני ביחס לאיזשהו מקום אחר, ולכן ההליכה היא הקיום היסודי ולא הישיבה או העמידה. ולכן זה גם בהקשר שמדבר עליו שם, של התמונה של העיר, אם מתייחס למקום ומרחב, בעצם המיפוי של המקומות, של הנקודות, הוא אף פעם לא תופס את הבן אדם לדמרי, כי בן אדם אף פעם לא נמצא כנקודה, תמיד נמצא ביחס לאיזשהו מקום אחר. ולכן כשאני מסתובב בתוך המרחבים המסורטטים האלה, תמיד יש בי משהו שמערער את הסרטוט, בגלל שאני תמיד נמצא פה עם העיניים לשם. במובן הזה, השכינה כמערב זה תיאור יותר נכון של התפיסה המרחבית היסודית הזאת, מאשר עמידה מול בית המקדש נגיד, שהיא עדיין אפשר למקם אותה על מפה. יש פה משהו שמנער את כל הסרטוטים, במובן הזה שהוא גורם לכל נקודה להיות תמיד באיזשהו יחס למקום אחר, ואף פעם לא רק ביחס לעצמה. בהקשר הזה אפשר אולי להגיד שהתפילה, בזה שהיא מציבה יחס למקום אחר, שהוא לא חלק מהמרחב, היא מממשת את התנועה היסודית הזאת, בזה שהיא לא מאפשרת להיות תמיד במקום. תחשבו למשל על זה שאנחנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, ולא משנה איזה מקום זה יהיה, אנחנו תמיד יכולים להתפלל. יש פה איזה מין הצבא כזאת שאומרת שאני אף פעם לא נמצא רק במקום הזה עם האפשרויות והכיוונים שיש בתוכו. תמיד יש לי אפשרות לצאת ממנו ולהתכוון ממנו למקום אחר לגמרי שהוא לא חלק מהמרחב הזה ברמות שונות של חריגה. יכול להיות שזה סביר להתפלל כאן ויכול להיות שזה מוזר להתפלל כאן כמו משרן עם החבני. אבל יש פה משהו שהוא אומר שגם כשאני מתפלל בבית כנסת בעצם אני תמיד פונה לאיזשהו מקום אחר, כי הבית כנסת הוא לא באמת התנאי האפשרות של תפילה, כמו שהיהודי הזה תפס כשהוא ראה את החבדית מתפלל אצלו במשרד. מבחינתו תמיד התפילה הייתה ממוקמת בתוך הקשר מסוים, יש לה את הנקודות שלה, וברגע שהיא מתרחשת במקום אחר, פתאום מתברר שהיא אף פעם לא הייתה תלויה במקום הזה. היא בעצם הפכת להיות אופציה שתמיד מכניסה איזשהו מימד אחר לכל מקום שאתה נמצא בו. ובמובן הזה, התפילה נותנת איזשהו מבנה מרחבי יסודי כזה, מה שמנסה לתאר כאן, שהוא שובר כל ניסיון לסרטט את המפה של העולם. אתה תכתוב, תצייר את כל הגלובוס, או תצייר את כל היקום, ועדיין המערב הזה בורח לך מהחשבונות, ותמיד אתה יכול לפנות אליו. ובמובן הזה, התפילה גם יכולה תמיד לחלץ אותך מכל התמקמות, בעצם היכולת שלך לעמוד מול המקום שאותו שמנו במרכאות. כן, שהוא לא נמצא במקום.
ואז זה מקום שאני רוצה לתת כנסת, כאילו מקום של אנחנו לא יכולים בלעדיו בגלל שנתקל בחוץ לבית כנסת, לפעמים זה ימרני מדי, ולכן אנחנו לא צריכים את המקום הביניים הזה.
למה זה ימרני מדי?
בגלל שמחוץ לבית כנסת זה התפילה שהיא באמת אין בו מקום. ללמוד לבית כנסת שבכל זאת באיזשהו מקום יש בו מקום. כי מצד אחד תיארת אותו כמקום ש... בסופו של דבר אין לו את המקום הזה, אבל מצד שני הוא מתיימר באיזשהו מקום להגיד שיש לו את המקום הזה, ואז הוא משחק על התפר.
השאלה אם בכנסת יכול להיות צמצום שלא כפשוט. מה זה נראה לי שהוא הרבה פעמים הופך לצמצום כפשוט, או כי הוא באמת כאילו מכשיל את התפילות האחרות. אבל במובן מסוים זה גם בדיוק הפוך, כי דווקא בגלל שאתה כל כך אגיד את תפילת בכנסת, אתה יכול להרגיש את האפקט היותר חזק של תפילה בחוץ. מקום שהוא לא קביל. דווקא בגלל שבתפילה כאילו יש מקום שהיא אמורה להיות בו, כשהיא מתרחשת במקום אחר, אז היא הרבה יותר מנכיחה דיסוננס. אבל כאילו בהקשר מסוים, אבל עדיין אפשר להציל את התפילה של בית כנסת, יודע שהיא חלק מהמקום, אני חושב. כאילו בזה שבית כנסת הוא... לא מובן שיכול להיות, לפעמים בית כנסת שאתה זר בו, הוא גם עושה את זה קצת. כי הבעיה היא שבית כנסת הרבה פעמים הוא הופך להיות לא רק מקום של תפילה, הוא הופך להיות ממסד חברתי שבונים סביב הקהילה, שאנשים מכירים, אנשים מתפללים ביחד כל פעם בשעות גבוהות. במובן הזה הוא הרבה יותר ממקם את התפילה בתוך משבצת. זה לא מאפשר לה להיות משהו אחר. אז השאלה אם בית כנסת יכול להיות עם חלונות באופן המהותי של העניין. או שבבית כנסת צריך להיות מקום שיש לך בו איזושהי מידה של זרות, בית כנסת שאתה לא מכיר, שאתה נכנס אליו ואתה עושה איזה... משתלב שם באופן שהוא יותר מינימלי נגיד, פחות משבצתי מבחינתך. אתה יכול גם להרוס תפילה של בית כנסת, בזה שתתחיל עם חוק הפיים במקום שלא מקובל, חוק הפיים לדוגמה. זה גם יוצר איזושהי הזרה של התפילה גם בתוך המרחב הביתי שלה.
אני חושב שכמו שראיתי את הפסקה הראשונה שבשביל לדבר על מרחב אנחנו צריכים, כשהוא מדבר על וקטור אפשר להצטרף לוקטור קיים, לעלות על ציר תנועה קיימת בשביל לדבר על תנועה בהקשר הזה, אני חושב אנחנו שוללים את נקודת היעד, אבל אנחנו לא יכולים לשלול את נקודת המוצא. זאת אומרת, כמו שאמרת, במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים בלייצר מקום שהוא יעד, או עסוקים בלצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים? כמו שדיברנו על ההתגלות, שזה היה של רוזנצוויג, ההסתה של המוקד ממני למשהו ידיד, אז פה דיבור בתנועה הוא, המוקד נמצא אצלי, אבל אני כל הזמן עסוק בלצאת מהנקודה הזאת, אבל אני צריך לשים איזושהי נקודה שאני מייחס אליה, את מי, את המקום הזה, את הבית כנסת, זאת אותה נקודה שאני מסוגל להתייחס אליה כנקודת מוצא. יש לי, אני מכאן יוצא לאנג'ו, כמו בתי כנסת, כמו פוספור, בתי כנסת של חבדניקים, שהכל חוזר לראשון, לאף אחד אין מקום קבוע משלו, ואין שום דבר שהפך את המקום ליציל מדי, הוא כן בית כנסת מצד אחד, אנשים באים אליו כבית כנסת.
ההתייחסות היא כדי לבחור, אולי
דווקא יש משהו יותר מדי מלא בעצמו בתפילה בחוץ, בתפילה בטבע, כאילו היא לא באמת תפילה.
אין
לנו
מה לברוח.
אתה לא יוצא מאיזשהו, הכל נשאר פה, במקום שיהיה מקום ועוד מקום, יש רק את המקום הזה וזהו, או משהו כזה.
כן.
דווקא בכנסת, בשביל אני גם מאוד רואה אופציה בבתי כנסת השבורים ובתפילה השבורה ובבתי כנסת שמאוד מאוד השפיעו בזה שהיא יורדת טוב ושהתפילה שם תהיה מאוד מסוימת. לפעמים אני מרגיש שאני זקוק לבוא לתפילה שתהיה תפילה מסביבי, לבוא ושיהיה איזושהי התרחשות של תפילה מסביבי כדי שיהיה לי מאיפה לצאת, שיהיה לי את מה לפרוץ.
כן. אני כשאני מדבר על תפילה בחוץ אני פחות חושב על הטבע, אני יותר חושב על רחובות, על...
מעניין לחשוב על תפילות של ערבים בהקשר הזה, כאילו
כן.
יש להם באירופה לדוגמה, יש להם קטע בכוונה כזה.
לעשות תפילות ברחובות.
לעשות תפילות במקומות הכי
מוזרים. כן, ברחובות זה כבר נהיה הפגנתי.
כן.
שיש לך סתם פועל שמתיישב עם השטיח שלו, זה...
אוקיי, יש פה בפרט, הגננים מתיישבים לצד הרחובות.
כאילו, גם יש בזה מאוד חזק את העניין של הכיוון, וה... ליצור את הדל
למות האלה. כן, דווקא באיזה שלהם מאוד ניכר שיש להם את השטיח, והם, יש להם את המרחב הזה, כאילו הם יוצרים מרחב בתוך ה...
השאלה באמת עד כמה החוויה של הזרות בולטת. כאילו, זה יכול להיות בבית כנסת כמו שאתה מתאר. בהקשר של החוץ אני יותר הרגשתי את זה שאתה נמצא במקומות שיש להם תפקוד אחר, כמו בסיפור הזה של הרבניק, או אפילו סתם. מקום שהוא לא סתם רחוב נגיד, כמו נגיד באוניברסיטה, הייתי חושב הרבה פעמים שאתם... לא, כאילו, להתפלל בשוליים של מקום שיש לו הקשר כללי מסוים. לא סתם מקום ניטרלי לחלוטין. יש שם הרבה יותר חזק, אני חושב, את הממד הזה של היציאה. אני נמצא כאן, אבל אני עושה משהו אחר. אני לא חלק מההתנהלות כאן. ובכנסת זה יש כל מיני משחקים, באמת, עד כמה בכנסת הוא ממסד משהו. גם אני רוצה לחשוב על זה בהקשר של המילים של התפילה, כמו שקצת קיבלנו את זה פה, כי זה היה מסתיר הנושא של הסיבוב הקודם, אבל עד כמה המילים של התפילה הם סוג של ממסד שצריך לצאת ממנו. ולברוח ממנו כדי לא להילחם בתוך הדברים שהתפילה מדברת עליהם כאוסף של נקודות שהן ממצות את מה שהיא עושה. לעומת מה שהוא מתאר ביחס לטקסט המיסטיים, שהם מתישים את עצמם כדי לדבר על משהו שמעבר להם, הם לא מנסים להכיל אותו. אלא הם כל הזמן מנסים לדבר על משהו בלי להכיל אותו, ובלי לאבד את השבירה שלו ואת האחרות שלו. זה מה שאני מבין משכינה במערב, כמובן זה רק אחת מהאופציות שלא באנו לשלול לשום דבר אחר. אבל זו שאלה שאפשר לקחת אותה ביחס לעד כמה התפילה באמת ממוקמת במרחב, או כאמור, עד כמה באמת אנחנו מצליחים לכונן לעצמנו מרחב לתפילה. במידה שלא, לפחות יש פה את השלב הזה שבו עדיין אפשר לדבר על איזושהי תנועה של שלילה כמשהו שקורה בו משהו, ולא להיות במקום שהוא חסר מרחב לחלוטין, שזו שאלה עד כמה זה נותן לו מוחשיות. עד כאן לסיבוב הזה.